טוב, אז כאמור, הספר הזה עוסק בעיקר בכמה נקודות שקשורות להדרכה והתבוננות בעבודת השם של האדם, כשבחלק הראשון של הספר צדוק לוקח ככה כמה נקודות מתחילת השס, מפרק ראשון של ברכות, ודרך כל מיני נקודות שם הוא מצביע על כמה יסודות שחשובים עד השם. המדרשים או אותן נקודות בתוך הסוגיות הם מהוות בעצם איזושהי אילוסטרציה, איזשהו רקע לדברים שצדוק מרחיב בהם, ולכן אנחנו נראה שלפעמים יש מין דרשנות בתוך הדברים, אבל זה אמצעי שלו כדי להביא ולבטא כמה נקודות, כמה יסודות ורעיונות חשובים שנתבונן בהם. טוב, אנחנו מתחילים. הפסקה הראשונה עוד לא נכנסת למסכת ברכות, כי אנחנו עוד נמצאים בשלב שלפני. הפסקה השנייה רק תפתח בברכות לראש צדיק, אבל הפסקה הראשונה היא בעצם הנקודה, זה מין פסקת מבוא שבעקבותיה תבוא הפסקה השנייה. ונתחיל בפסקה הראשונה, פסקת המבוא. ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון, כמו שמצינו בפסח מצרים, שהיה נאכל בחיפזון ולא פסח דורות, מפני שאתה לנתק עצמו מכל תאוות עולם הזה שהוא מקושר בהם, צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון השם ולחפוז על אותו רגע, למהר לצאת מהם אולי יוכל, ואחר כך שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורות. הנקודה הראשית שמודגשת כאן בנויה כמובן על אותה מצווה שנאמרה בפסח מצרים, ואכלתם אותו בחיפזון, כשהדין הזה נאמר רק בפסח מצרים, פסח דורות לא צריכים לאכול אותו כשמקלכם בידכם וכו', אלא צריכים לאכול אותו במתינות. פסח מצרים מהווה הנקודה המרכזית או הנקודה היסודית, כן? שבה עם ישראל הופך להיות עובד השם. כי זו בעצם המצווה הראשונה של ניתנה להם כעם, והם אמורים כרגע לבטא שם את רצון עבודת השם. וכיוון שאותה מצווה ניתנה בחיפזון, אז הוא לוקח מפה גם לימוד עקרוני, שפשיט כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון. האדם ביסודו יש בו גוף ונשמה, ובאופן טבעי הגוף מושך אל תאוות העולם הזה, אל המציאות, אל ההוויה הקיומית שסובבת אותנו. ככה האדם בטבעו, במציאות פשוטה, והדברים האלה כמובן מושכים אותו, וכל דבר שקשור לתאוות העולם הזה הן במידה מסוימת יותר טבעיות לאדם כביכול, ואדם מקושר אליהם. הנשמה, שהיא חלק אלוקא ממעל, כמובן מושכת אותו כלפי מעלה, מושכת אותו משם. והמאבק הזה של גוף ונשמה, חומר ורוח, כן? המאבקים האלה הם מאבקים של כל הזמן מתקיימים אצל כל אדם. ופעמים רבות יש רגעים, התנוצצות שמתנוצצת אצל האדם, זה מין, זה רצון לפרוץ מן המאבק התמידי הזה. אותו רצון צריך לשמר אותו, שלא להחמיץ את הרגע. להחמיץ במובן לפספס, ולהחמיץ במובן גם של ושמרתם את המצות, ושמרתם את המצוות, במובן שלא יהיה ייווצר החמץ, שלא ייווצר מצב שבו לכוחות הטבע יש כבר שליטה גם על זה, ואז אין לך יכולת לצאת מזה. לכן הצורך בחיפזון, דהיינו, לפעמים יש כאלה שאומרים שכדי להתמודד, כדי לבנות עולם מסודר של עבודת השם, אז צריך לעשות אותו בצורה מובנית. לחשוב היטב מה אני רוצה, ואיך אני מתכנן, ולתכנן את כל השלבים ואת כל הצעדים. וזה נכון. מה שרבי צדוק מחדש לנו כאן, זה אומר לנו את השלב הראשון, כן? את זה תעשה בחיפזון. זה תעשה בלי שיקול. זאת אומרת, אם יש לך רגע אחד שבו יש התנוצצות כזאת של רצון לפרוץ, כן? אז תלך ותהיה שם. אחר כך תתיישב בדעתך ותבנה איזושהי מערכת מסודרת. אבל השלב הראשון צריך להיות שלב של קפיצה, של דילוג. גם אם אתה לא נמצא במדרגה הזאת, גם אם אתה עדיין לא בנית על עצמך את המדרגה הזאת שבה אתה נמצא, יש שלב מסוים, אדם נכנס לעולם של תורה, אדם נכנס לעולם של עבודת השם, אדם נכנס בכל מיני וריאציות של כניסה לעבודת השם. אז לעתים קרובות אדם אומר, בסדר, את זה, כל זה צריך לעשות, עכשיו אני צריך לבנות, לשבת ולתכנן, וכל דבר שיהיה במדרגה מסודרת, בשלב אחר שלב, וזה נכון באופן עקרוני. אבל משהו מחדש לנו כאן, שמעבר לרצון הזה להיות מסודר ולעלות מדרגה מדרגה ולעלות שלב שלב בסולם של עבודת השם, יש שלב ויש נקודה מסוימת שבה אתה בעצם עושה את הקפיצה הראשונה אל תוך המים. אתה קופץ. גם אם זה לא על פי הכללים הרגילים, על פי ההיגיון המסודר והסיסטמטי, את הקפיצה הראשונה תעשה כדי לנצל את רגע ההתעוררות הזאת, ואתה כבר נמצא במקום אחר. אתה כבר נמצא, על ידי הקפיצה הראשונית אתה כבר קפצת למקום, אל המקום האחר, ומשם, לא שמשם אין חשש של נפילות, גם משם יש חשש של נפילות, תמיד יש סכנות, אבל קודם כל, אחרי שאתה קופץ לתוך זה, אזי מהמקום הזה, כבר כשאתה נמצא במקום מסוים, אם אתה כל הזמן רוצה לחשוב, וזה מה שקורה לנו לעתים קרובות, כל הזמן יש זה יצר טוב, יש זה רצון, התעוררות מסוימת לעשות דבר מסוים. ואז מה אומר? מה אומר האדם לעצמו? לאט לאט. החיפזון מהשטן. נכון? לא. בוא נבנה את זה, בוא נחשוב על זה, מה בדיוק אני רוצה, ואיך אני רוצה להתקדם מכאן ואילך וכו'. הצדוק בבא אומר, לא, אל תעשה את זה. כי כשאתה מתחיל לחשוב וכו', אז אותה רגע של התנוצצות, אותה התלהבות רגעית, כבר התפוגע, אותו גץ קטן, כבר קבע, נעלם, פג, והוא לא קיים יותר. אם אתה רוצה לתת, אז ברגע שיש התעוררות, תעשה את הקפיצה. אל תשקול, אל תהיה האיש הלוגי המסודר שרוצה עכשיו להבין כל דבר. השלב הראשון תעשה אותו בקפיצה, בחיפזון. אחר כך, כן? אחרי שקפצת כבר לתוך המקום, ואתה כבר נמצא לא במקום שבו היית, אלא אתה נמצא כבר במקום החדש, שם במקום החדש תתחיל לבנות, תגיד, מה אני רוצה לעשות פה? איך אני בונה את עצמי פה? כאן צריך לעבוד בצורה מסודרת.
האמירה הזאת לא יכולה לגרום לאנשים לפרש איזושהי תחושה, איזשהו רצון לעשות פעולה בשם התורה כרצון להתעוררות, ואז בעצם לעשות איזושהי פעולה שלילית, מחשבה שזה באמת הצעד להתעוררות. אם הוא באמת לא שוקל את המעשה שהוא עומד לעשות לפני, אלא ישר קם ועושה, הוא יכול באיזשהו מקום להזיק, ולא רק לעצמו.
לכן, מודגש פה, אם לא יודע, איזה רגע מסוים יש לו התעוררות לעשות איזה מעשה של חס שלום רצח או דבר כזה, אז לא על זה מדובר פה. הוא אומר כשראשית כניסת האדם לעבודת השם, הוא מדובר בדבר שעל היותו חשוב ורציני אין ויכוח. לא מדובר בדבר באיזה פעולה שאתה קופץ לעשות אותה כשהיא פעולה שלילית. שהפעולה של עצמה היא חיובית, על זה אין ויכוח. כל הדיון הוא האם בא בן אדם, אני לא יודע מה, יש לו יצר ללכת עכשיו ולעשות, לא לישון בלילות. למה? כי הוא רוצה ללמוד כל הלילה. בסדר?
לא, אבל
התכוונתי
לפעולה שאדם חושב שהיא באמת נכונה וטובה בשם התורה, אבל בפועל...
רגע, רק שנייה, אז בוא. לכן, אומר רב צדוק, קודם כל, אם יש לך דבר מסוים או מוגדר שאתה חושב עליו, תגיד לנו אותו. אבל בינתיים אני אומר מה ש... מדבריך ניכר שאולי אתה רוצה לרמוז לאיזשהו דבר, אבל אם תהיה יותר קונקרטי נדע לטפל בזה, ננסה לטפל. עוד רגע, רק שנייה, אני רוצה להבהיר כאן מה שהוא אומר לנו כאן. קודם כל, הקפיצה הראשונית צריכה להיות קפיצה. אתה קופץ, עושה מעשה של קפיצה, והוא באמת סוג של נשון בין המנדב, קופץ למים, אתה לא יודע מה יקרה מזה, כן? אבל לא להתאבד, אלא אחרי שאתה קופץ הקפיצה הזאת, אז אתה עוצר ועושה חושבים. אם יתברר שאתה לא במדרגה הזאת, לא מתאים לך ואתה זה, אז תמיד אתה יכול עדיין לסגת, או יכול לבנות עולם יותר מסודר. ברור, הוא לא מתכוון שעבודת השם תהיה בנויה ממערכת של קפיצות, שכל אדם, כל רעיון טוב אדם קופץ אליו ובלי לחשוב. לא, ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בהתבזון. הראשית צריכה להיות עם קפיצה. השלב הבא, הוא אומר פירוש, ואחר כך, אני קורא עכשיו את המשפט האחרון בפסקה. אם נעזוב רגע את כל תוכן הפסקה, מה שחשוב לנו זה, ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון, ואחר כך שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורות. השלב הבא צריך להיות זה, אבל הקפיצה, כי המחשבה כל הזמן, האם כן או לא וכו', יכולה תמיד לאבן את האדם ולהשאיר אותו במקום שבו הוא נמצא, כן? כי מי יודע אם מתאים לי, מי יודע אם ככה, וזה תמיד הספקות של היצר, שאדם רוצה לעשות משהו מסוים, לא כל כך מהר, לאט לך וכו'. ואז האדם עלול להישאר במקום שבו, כי עד שאני לא בטוח, אני זה, מה שעושה הצעד הראשון, כן? מוציא אותך מהעמדה הפסיבית הזאת. מוציא אותך לעמדה יותר אקטיבית. כשאתה מגיע לעמדה יותר אקטיבית, כן? אז אתה כבר נמצא במקום אחר. תודעתית אתה נמצא במקום אחר. כן? כי אתה כבר קפצת, אתה נמצא עכשיו, שינית פאזה, אתה לא נמצא בפאזה הקודמת, אתה נמצא עכשיו בפאזה שכבר מוכנה לעשות שינוי. כן? והצעד הראשון בשינוי כבר נעשה. עכשיו צריך לשקול איך עושים את השינוי. יש הבדל בהתמודדות הפנימית, התודעתית של האדם, בשאלה האם כשאדם עומד מול דילמה מסוימת בשאלה האם לעשות או לא לעשות, או בשאלה איך להתקדם או איך לעשות, כן? זאת שאלה, אלה שתי שאלות שונות. ומה שהוא אומר לנו שאת השאלה האם, את זה תקפוץ, תעשה את זה בחיפזון, ואז אתה כבר נמצא במקום שבו אתה כבר עשית. עכשיו השאלה איך אני מתקדם, מה אני עושה, זה כבר, זאת שאלה שהוא אומר מבחינה תודעתית, מבחינה נפשית מציבה אותך במקום אחר. עוד רגע, רק בואו נשלים עם ככה את המבט על הפסקה, ואז נשמע את השאלות ונתקדם. ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון, כמו שמצינו בפסח מצרים שנאכל בחיפזון. אז הוא רואה את היחס בין פסח מצרים לפסח דורות, כן? קורבן פסח הוא קורבן שהוא קורבן ברית, שיסודו בברית שעם ישראל קוראת עם הקדוש ברוך הוא. זה המהות של קורבן פסח. עכשיו, פסח מצרים ופסח דורות זה בעצם, אם תרצו, הראשית מול תוכנית העבודה של החיים. פסח מצרים עדיין מותר לך שלא תהיה לך תוכנית עבודה, ושם זה צריך להיות בחיפזון. לפסח דורות בת רבות עם תוכנית עבודה. לכן זה צריך להיות במתינות, זה צריך להיות על פי עקרונות מסודרים. אדם כבר צריך להיכנס ולשקול בעצמו מהי המדרגה המתאימה לו, מהן התוכניות שלו, לאיזה, מהם היעדים שאליהם הוא שואף להגיע וכו', ואת זה הוא בונה מדרגה מדרגה בשלב שלב. מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות העולם הזה שהוא מקושר בהם, כבר אמרתי שאדם ביסודו, כן? יש ידוע, יש מלך זקן וכסיל, מכירים? ויש, הוא מילא את הילד החכם הקטן הזה בחוכמתו, מה שכתוב שם. אז מלך זקן וכסיל זה היצר הרע, זה העולם הזה, זה התאוות של העולם הזה, כי זה גדל מן האדם, יצר לב האדם רע מנעוריו, משעה שננער ממאימו, מהבסיס, כן? שם נמצא האדם. היצר הטוב, היכולת של האדם לחשוב, כן? על מותר האדם מן הבהמה, על שערוח, על שאיפות רוחניות וכו', זה כבר מגיע לאדם בשלב יותר מבוגר, בשלב יותר בוגר, כן? הצרכים הפיזיים של תינוק הם ודאי צרכים של אכילה, שתייה, שינה, זה הצרכים המאוד מאוד חזקים שלו, כן? לאט לאט מתחיל האדם או הילד לפתח גם רצונות וגם שאיפות שהם לא שאיפות גשמיות של אכילה, שתייה וזה, אלא שאיפות נוספות, כן? ולכן השלב של הראשית צריך להיות זה מין שלב של קפיצה. צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון השם ולחפוז אותו הרגע, למהר לצאת משם, כי אותו רגע, כן, הוא רגע שבעצם נותן לך איזשהו חבל, קפיצה שמאפשר לך לשנות את הפאזה. תעשה, תנצל את הרגע הזה אחרי שקפצת כבר אל המקום החדש ואתה לא שקוע במקום שבו אתה נמצא, אז ואחר כך שוב ילך במתינות. רק יש פה עוד משפט שכדאי לשים לב אתם, ולחפוז על אותו רגע למהר לצאת משם, אולי יוכל. כולהי ואולי, הוא מדגיש פה, הכוחות שמושכים את האדם אל הנאות ואל תאוות העולם הזה הם כוחות מאוד 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 חזקים, הם built in באישיות שלנו, בהוויה שלנו, כן? אז גם כשיש רגע כזה אדם יכול לנסות לקפוץ, אבל אדם גם יכול להתרסק ולא להצליח לקפוץ. לכן אדם צריך לעשות מאמץ כדי לעשות את החיפזון הזה, אולי יוכל. כל זה לא מובטח את הצלחה, אבל שאפילו יצליח לקפוץ את הקפיצה הזאת. אם הוא מצליח לקפוץ והוא משנה את הפאזה, אז הוא יכול לגשת בשלב ב', להתחיל לעבוד לאט לאט ולראות איך מתחילים לבנות עולם מסודר יותר של תפיסה, של השקפת עולם, של מה אני הולך לעשות בשאיפתי המתמדת להתקדם בעבודת השם ולהנחיח את השם בעולם שלי. כן.
זה המלצה, כאילו זה עניין דווקא בעבודת השם, שזה בכלל תחום מהחיים?
הוא מעניין אותו כרגע עבודת השם. אתה שואל, אני חושב שיש בזה בסיס גם בדברים אחרים, לא אגיד לך בכל דבר בחיים, כן? אבל בהרבה מאוד דברים בחיים, כן? לפעמים צריך לקפוץ לתוך המים ולעשות זה קפיצה מסוימת, כן? ואז אחרי הקפיצה הראשונית הזאת, זאת קפיצה שבעצם משנה משהו, כן? בתודעה הפנימית. יש אנשים שלא מסוגלים לזוז מילימטר, ולא, זה באמת בכל התחומים של החיים, כן? שמשהו בולם אותם ועוצר אותם, עד שהם לא ברור להם שזה לגמרי הדבר וכולי, הם לא מוכנים לזוז. כאן יש של לפעמים שווה לצעוד צעד ראשון, גם אם אתה עדיין לא בטוח לאן זה מוביל. את הצעד הראשון תעשה, גם במציאות של ספקות. אחרי שעשית את הצעד הראשון, הוא לא ממליץ כאן, ושזה צריך להיות ברור. יש אנשים שכל הזמן קופצים על כל רעיון חדש, קופצים וקופצים וקופצים וקופצים, וגם מתרסקים כל פעם. הוא מדבר פה על ראשית ועל אחר כך, כן? קפיצות זה לא תוכנית עבודה, והוא לא מציע להחליף את תוכנית העבודה. הוא לא מציע את זה. תוכנית העבודה צריכה להיות תוכנית עבודה. מה שהוא מציע, שהשלב הראשון יכול להיות קודם לתוכנית העבודה. שתוכנית העבודה תעשה אחרי שעשית את הקפיצה הראשונית. שהקפיצה הראשונית יש לה משמעות בזה שהיא מוציאה אותך. ואדם שכבר נמצא במציאות החדשה, הרבה יותר קל לו להתמודד האם מה לעשות ואיך לעשות בתוך המציאות החדשה, מאשר בכלל האם להגיע אל המקום הזה. זה בעצם ההמלצה שלו כאן, בפסקה הזאת. Thank you. טוב. אז כאמור, בנקודה הזאת, מה שחשוב, זה הוא משתמש כאן ברעיונות של פסח מצרים ופסח דורות, גם במבטים ההלכתיים שנובעים מזה, כדי לתת לנו את התזה הזאת. זה לא סתם שלא פסח מצרים ופסח דורות בהבדל ההלכתי, שזה אוכלים אותו בחיפזון וזה לא אוכלים אותו בחיפזון. זה לא רק, זה הכלי עזר שהוא משתמש בו כדי להביע את הרעיון. אבל בגלל שפסח מצרים ופסח דורות הם באמת יסודות עבודת השם, דהיינו, בהזדמנות, כבר דיברנו על זה, אני לא יודע, יכול להיות שלא. אז יש אדם קוראת ברית עם הקדוש ברוך הוא, יש שתי בריתות, ויבור עלייך ואלך והנה מתבוסס בדמייך ואומר לך בדמייך חיי. אומרים חז"ל, מה זה דמייך חיי? שני דמים, דם פסח ודם מילה. דם מילה הוא הברית, אם תרצו, הראשונית, עוד ביום השמיני והלאה, עוד לפני שהאדם בכלל יודע מה קורה איתו, כן? אז זאת ברית, שברית הפרט, להגיד אני שייך לקדוש ברוך הוא. מה שאומר ספורנו בפירוש התורה לגבי מצוות מילה, חותם האדון בעבדה, אני שייך לקדוש ברוך הוא, כן? זה חותם השייכות. אבל עדיין בשלב הזה, זה שלב שבו אדם בכלל אין לו יכולת להתמודד התמודדויות רוחניות. דם פסח הוא קורבן מתחדש מדי שנה בשנה, בניגוד למילה שזה פעם בחיים אדם חותם את חותם השייכות, ושם אפילו שאין לו שום מודעות ואין לו שום תודעה משל עצמו, זה חותם השייכות. דם פסח הוא כבר דם אחר, זה דם שכל שנה אדם מחדש את הברית. וחידוש הברית הזאת, ולא רק זה, דם פסח הוא לא רק חידוש ברית של האדם מדי שנה בשנה, יש בדם פסח תוספת מסוימת שזה גם קורבן ציבור, דהיינו הברית לא רק של האדם הפרטי אלא של עם כעובד השם, וזה מה שקורה בפסח מצרים. אבל הנקודה הזאת, לכן היא צריכה להתחדש כל שנה מחדש, כן? כי פה מדובר על משהו כבר תודעתי, שאדם צריך לסגל לעצמו את התודעה הזאת. אלא מה? שכאן כבר יש ההבדל בין פסח מצרים לפסח דורות, זה השלב הראשון של הכניסה של האדם, זה הפעם הראשונה שעם ישראל כעם, כן? זה נעשה בקפיצה, זה נעשה בחיפזון, זה נעשה בלי שיקול דעת, כביכול, כן? כי הם היו עדיין בתוך תומת מצרים. והיו צריכים, זה לא פשוט היה לקחת את אלוהי מצרים ולשחוט אותו ועוד לקחו בעשור, מכירים את המדרשים וכו', כדי לעשות את הדבר הזה. הם עוד לא יודעים לאן זה הולך, אבל הם עשו את זה. הקדוש ברוך הוא אומר להם בשלב ראשון, אל תחשבו יותר מדי, תעשו. אחרי שתאכלו את הפסח יהיה לכם טעים, כן? אז תוכלו לתכנן עכשיו את העתיד. זה השלב הבא. ולדורות זה כבר בשלבים מתוכננים. ואת זה לוקח רב צדוק ונותן לנו, לכל אדם, בעבודת השם הפרטית שלו, כשאדם בונה לעצמו את הנתיב הזה של עבודת השם, מיד, כשאדם בונה לעצמו את הנתיב הזה, גם הוא צריך להיות בנוי בצורה כזאת של קפיצה, גם אם עדיין הדרך לא בהירה, גם עדיין לא ברור לך לאן זה, כל זה מוביל, תקפוץ. קפצת, אחרי שאתה נמצא עכשיו במקום האחר, השאלות שאתה תשאל את עצמך, ההתמודדות שאתה תתמודד, אם הצלחת באמת בקביצה הזאת, הן כבר התמודדויות של איך, באיזה קצב, לאן וכו', לא בשאלה הזאת שמאבנת הרבה פעמים כל אדם וכל עשייה, כן? זה האם בכלל, האם זה שווה או לא. כשעשית קביצה, כן? כבר קפצת למים הקרים, אדם פחד מהמים הקרים קופצים לתוך המים, אתה כבר נמצא בתוך המים, עכשיו אתה כבר שואל, עכשיו השאלה היא לאן לחתור, לאן לשחות. זאת שאלה שצריכה עכשיו התבוננות, צריך לחשוב. אחרי הקפיצה הזאת מתחיל לחשוב. בבקשה. סוג של, כן, בהחלט בכיוון הזה של נעשה ונשמע, שצריך להיות איזה מעשה ראשוני, כי היתרון של המעשה הראשוני כבר מציב אותך במקום שבו אתה, האדם יש בו, בתכונה הבסיסית של כל אדם היא שכל שינוי הוא מרתיע, יש רתיעה, יש אנשים שנרתעים משינויים, מכל תזוזה הכי קטנה, כי המקום שבו אתה נמצא הוא המקום הטוב והבטוח והמוגן, כן? ולכן אתה נמצא פה. והקפיצה הזאת, ללכת אל הבלתי נודע, כי אתה לא יודע בדיוק איך תחוש. והמשל הזה של הקפיצה אל תוך המים, כן? כולנו יודעים שמגיעים למעיין, מגיעים לזה, ויש הרגעים הראשונים האלה שזה, ואתה רואה את האנשים האלה שהנחשונים שהצליחו לקפוץ לתוך המים, הם כבר מתחילים לענות, הם כבר נמצאים שם, כן? ואתה עוד כל הזמן מהסס, אולי המים קרים מדי, אני לא יודע מה, קצת ציפורן עוד תסבול מהכל, כן? ופה יש הצעה של הקפיצה, ברגע שאתה קופץ, גם הנעשה ונשמע, כן? יש, כשאתה בא מציג את התורה, חז"ל מביאים את המדרש על הקדוש ברוך הוא הביא את התורה אל בני ישמעאל, בני עשיו, ומתחילים לשאול מה כתוב, כן? הלוגיקה תמיד, השכל תמיד אומר, כתוב, זה יהיה לי קשה פה, יהיה לי קשה שם. כשאתה קופץ, זה אומר, נעשה ונשמע, אתה קופץ, כן? אתה כבר מוכן להתמודד, כן? אז כשאתה כבר מוכן להתמודד, אז כל מיני הרים שנראו בהתחלה, קודם כל אתה ממוסס את הערים, את הערים האלה, את המחסומים האלה. אחרי שאתה מסלק את המחסומים, אז הגיע הזמן, אסור לבנות זה כתוכנית עבודה. זו הנקודה שלעיתים אתה רואה פוגש אנשים על ימין ועל שמאל שחושבים שהקפיצה מקום מקום היא הופכת לתוכנית עבודה. הוא מציע אמנם קפיצה, אבל לא לשכוח שהוא אומר בפירוש, ואחר כך שוב ילך במתינות ולאט כדין פסע דורות, והוא הולך לבנות איתנו, כן? זה לא סתם שהוא אומר לנו קפוץ וזה, אלא אם אנחנו מוכנים לקפוץ איתו, הוא הולך לבנות איתנו את הדרך הזאת, את המתינות, כמו פסח דורות, את תוכנית העבודה, איך בונים, איך בונים את עולם עבודת השם שלנו לאט לאט, את זה הוא הולך להציג. הוא לא רק מציב בפנינו את האתגר, הוא גם נותן לנו את השלבים האלה בפסקאות הבאות, איך להתחיל להתקדם במהלך הזה. טוב, עד כאן.